ספר במדבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני, ואוהל מועד באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתה מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. הזוהר פותח את הדברים בפרשה הזאת מבריאת העולם. היברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ברא אותו בריאה שלמה, צלם אלוקים, והאדם היה מושלם בכל השלמויות, משיג השגות שלמות ונפלאות. אבל אחר כך האדם נכשל בחטא ונתמוטט העולם שהיה צריך להיות בנוי על הנהגתו של האדם. ואז אומר, מספר הזוהר את כל ההשתלשלות. נולדו לאדם שני בנים, בן אחד מעולה, בן אחד פחות מעולה, ירוד, והבן הפחות מעולה הרג את הבן העליון, עד שנולד שט, וכבר היה העולם קצת עומד, אבל לא עומד איתן. עד שבא אברהם אבינו, ואברהם אבינו כביכול החזיק את העולם, כאדם שמחזיק את האדם שצריך להחזיקו, שאיננו יכול לעמוד בכוח עצמו, ואברהם החזיק את העולם בצד ימין. אברהם איש החסד, אברהם תומך בעולם מימינו. אבל זה לא מספיק כדי שהעולם יעמוד על עומדו איתן. אז בא יצחק ותמך והחזיק את העולם בשמאל. העולם כבר מוחזק משני הצדדים, ועדיין לא בשלמות, עד שבא יעקב אבינו, והוא החזיק את העולם במרכזו, בעיקרו, והעולם יותר התחזק במעמדו, ועדיין לא העולם מושלם. עד שנולדו 12 שבטים ו-70 נפש, שזה כבר מציאות יותר שלמה, ועדיין העולם לא היה בשלמותו. עד שניתנה תורה, ועד שהוקם המשכן, והקדוש ברוך הוא שרה שכינתו. וכאשר עם ישראל הגיע למציאות המושלמת הזאת של קבלת תורה ומשכן, הגיע העת למנות את ישראל. כלומר, הזוהר מבין שיש בפסוקים האלה של הפתיחה של ספר במדבר משהו מרמז על מציאות מאוד מאוד מיוחדת, שהיא כנראה פועל יוצא מכל מה שהתרחש עד אותה שעה. ולמה הזוהר אומר את הדברים הללו? כי הנה הפרשה פותחת בפירוט רחב מאוד של המקום ושל הזמן, שלא היה צריך אולי לפתוח כך. וידבר השם אל משה לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם. מצווה עכשיו לספור את ישראל, ולא כך אומר הכתוב, אלא פותח: וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתה מארץ מצרים. כל הפירוט הזה אומר שכנראה זה אירוע מיוחד במינו, פה מבטא את הגעתם של ישראל לשלמות. עכשיו מונים אותם, הגענו אל הסיכום, אל המצב השלם, ובא עת למניין את ישראל, לשאת את ראש בני ישראל ולראות את כל צבאות השם, שהם הם תומכי העולם, שהעולם עומד עליהם. כדבר הזה גם כתוב במדרש תנחומה. ו וידבר השם אל משה במדבר סיני, סיעו את ראש כל הדת, זה שאמר הכתוב, לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בלידאום הללויה. משל למלך שנשא האישה הראשונה, לא כתב לה כתובה, גרשה, לא כתב לה גט, וכן לשנייה, לשלישית. הזמן ראה ענייה אחת יתומה בת טובים, צנועה במעשיה, וכשרה ביקש לישא אותה. אמר לשושבינו, זו אני רוצה לישא, ואיני נוהג בה כראשונות. זאת מת מלכים, צנועה במעשיה, וכשרה. אכתוב לכתובה באיזה יום, באיזה שנה, באיזה חודש, בכמה לחודש, באיזו אפתיה, כשם שכתוב באסתר. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי, הוא חודש טבת, בשנת שבע למלכותו. ואומר המדרש הלאה, ברא הקדוש ברוך הוא לדור המבול ולדור הפלגה ולסדומים ולמצרים, ולא כתב ומתי בראם ומתי העבירם, אלא ביום ההוא נבקעו כל מעיינות יום רבה, לא כתוב איזה יום, וערובות השמיים נפתחו, וכן לדור הפלגה ולסדומים ולמצרים. כיוון שעמדו ישראל, אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, איני נוהג בהם כראשונים, של בני אברהם, יצחק ויעקב, לכך כתוב באיזה חודש, בכמה לחודש, באיזה יום, באיזה שבוע, באיזה אפתיה, באיזה מדינה, זאת אומרת, באיזה ממלכה גדולה, באיזה עיר, רוממתי קרנם וכתבתי להם. לכך נאמר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, הרי הפרחיה, כלומר המקום הכללי, בועל מועד, הרי המדינה, באחד לחודש, הרי יום, בשנה השנית, הרי שנה, באיזה חודש, לחודש השני, הרי נכתבה אפתיה שלהם, למה שאו את ראש לקיים מה שנאמר, לא עשה כן לכל גוי. כלומר, המעמד הזה של מניין בני ישראל הפעם, מעמד מיוחד במינו. מעמד הפקידה שנאמר בו, בהמשך, מבין 20 שנה ומעלה, עוד לפני כן, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצאי צבא בישראל תפקידו אותם לציבותם, אתה וארון, ואיתכם יהיו איש איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא. במספר שמות, ואחר כך זה חוזר. כלומר, המניין הפעם הוא לא מניין של מספרים, אלא מונים אותם בשמותם. אחר כך, ויהיו בני ראובן, בכור ישראל, תולדותם, משפחותם, לבית אבותם, במספר שמות לגולגולותם, וכן בני שמעון, במספר שמות לגולגולותם, כל שבט וספר במספר שמות. לא היה כן במניין אחר כך שהקדוש ברוך הוא ציווה למנות את ישראל. לא נזכר במספר שמות. כלומר, פה כל אחד נמנה בשמו. זה אומר שלא רק ידיעה כללית כמה יש בישראל, כמה הם ציבות ישראל, כמה יש מבין 20 שנה ומעלה ועד בין 60 שנה, אלא כל אחד ואחד יש לו שם. והשם מבטא מהות. כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. וצריך במניין הזה נמנים כל אחד לשמותם באופן מפורט. עומד על זה הספורנו בתחילת הפרשה כאן, הוא אומר, שאו את ראש למדרש שיכנסו לארץ מיד. בעצם התוכנית הייתה שמונים אותם עכשיו, מסדרים אותם כסדר ההליכה, הולכים לארץ ישראל. הולכים לארץ ישראל, איש על דגלו, בלתי מלחמה. לא תהיה מלחמה. כי הם הולכים עם, במדרגה של קדושה עליונה, שהעמים שנמצאים בארץ ישראל יפנו את מקומם ויתנו לישראל להיכנס לארץ ישראל. כמו הגרשי שהוא פינה את דרכו. אלא שיפנו הכנענים מפניהם, כמו שעשו קצתם. כמו שהיד באומרו בעזיבת החורש והאמיר אשר עזבו מפני בני ישראל. אולי היו משפחות מהגרגשי. שעליו אמרו זל שעמד ופינה מאליו, ובקלקול המרגלים הוסיפו השבעה אומות להרע 40 שנה והוצרח להחרימם. בגלל חטא המרגלים נשארו עוד המצרים, עוד שבעת העממים בארץ ישראל 40 שנה והראו את מעשיהם, ולכן אחר כך הוצרח להחרימם. ממשיך הספורנו ואומר במספר שמות, כי אז היה כל אחד מאותו הדור נחשב בשמו, המורה על צורתו האישית למעלתם, על דרך וידעך בשם. כן? ולא כן קרה לדור בארץ ישראל. ובכן לא נמנו במספר שמות ולא נזכרו זולתי ראשי המשפחות ומספר האישים. כלומר, היה כאן מפקד מיוחד במינו. מפקד שמבטא את גדולתם של ישראל גם בצד הכללי שלהם וגם בצד האישי. כל אחד ואחד. נמנים לשבטים. איש על מחנהו ואיש הדגלו. סיפרתי לכם שיצא הספר של הרב שפירה עם דברים שהוא דיבר, שיחות, לא ספר הלכה אלא ספר ככה בעניינים אמוניים, השקפתיים. שם יש שם דרשה לפרשת זאת, לפרשת במדבר, דברים מאוד מעניינים. והוא אומר בפרשה הקודמת, בפרשת בחוקותיי, על הפסוק וזכרתי להם ברית ראשונים, אומר רש"י, ברית ראשונים של שבטים. כלומר, מלבד הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הקדוש ברוך הוא קראת ברית מיוחדת גם עם השבטים. במסרת בבא בתרא, ופתטרב עמוד ב', שואלת הגמרא על הדין שנחלה שממשמשת והולכת, מדברת הגמרא שם על שנחלה ממשמשת והולכת עד ראובן. כלומר, הדין שנחלות שאם אין בנים, אז לאבא לאבא של המוריש, כן? ואם אין לאבי אביו, לאבי אביו, נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן. שואלת הגמרא, למה לא נאמר עד יעקב אבינו? שאם יש מישהו מצאצאיו של יעקב אבינו, הוא יורש, למה זה נעצר ברובן? אומרת הגמרא, גמירי דלוקל השבטה. אנחנו מקובלים שאין שבט שוקלה. כל השבטים התקיימו. מקור הגמרא, מניין הקחה הגמרא שגמירי דלוקל השבטה? אומר, זה כנראה המקור הזה. שיש ברית כרותה עם השבטים, כמו שיש ברית כרותה עם אבות, שהשבטים לא יכלו. וגם במדרש רבה בפרשת בספר שמות, כשמשה רבנו מתפלל אחרי חטא העגל, אומר המדרש, כשם שנשבעת לאבות וקיימת עמהם ברית שנאמר וזכרתי את בריתי יעקב וכולי, כך אומר משה רבינו לריבונו של עולם, כך נשבעת לשבטים וקיימת עמהם ברית שנאמר בחבקוק שבועות מתות עומר סלע. ומיין שקיים הקדוש ברוך הוא ברית עמהם, זה לגבי שבועה. כלומר, יש שבועות למתות לשבטים. ומיין שקיים הקדוש ברוך הוא ברית עמהם שנאמר וזכרתי להם ברית ראשונים, זו ברית השבטים. אם כן, הקדוש ברוך הוא נשבע לשבטים וקראת ברית עם השבטים. ואומר משה רבינו לפני ריבונו של עולם, אתה אומר ערך ממני ואחלם ואשחה אותך לגוי גדול, טוב, בסדר, השבט לוי ימשיך, אבל הקראת הברית עם כל השבטים שכולם התקיימו, מה עם שאר השבטים? ועוד כביכול תפילתו של משה רבינו. ושם המדרש ממשיך, בזכות האבות ובזכות השבטים עשה עמהם. כלומר הקדוש ברוך הוא עושה עם ישראל גם בזכות האבות וגם בזכות השבטים, שנאמר בישעיהו, שוב למען עבדיך שבטי נחלתך. מכאן שהשבטים נקראים עבדים. לפיכך אתה דורש, זכור לאברהם ויצחק וליעקב, לאברהם ויצחק ולישראל, עבדיך. אז עבדיך כבר הכוונה לשבטים, לא על האבות. כלומר, זכור לאברהם וליצחק וליעקב, עבדיך אלו השבטים, כך דורש המדרש. כלומר, זכור גם את השבטים, גם אם השבטים קרותה ברית. כלומר, הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל, קראת עם האבות, הוא קראת עם כללות האומה, עם כל השבטים, 12 השבטים, שהם ביחד מהווים את שלמותה של האומה, שהיא מופיעה בכל גווניה ובכל צורתה השלימה. זה עניין הפרשה שלנו, ללמד את הסדר של הופעת השבטים, איש על מחנהו ואיש על דגלו, לכל אחד יש דגל, לכל אחד יש דבר שאות שמבטא את המיוחד שלו, כל שבט ושבט יש לו תפקיד בישראל. סידור השלם של השבטים בהתכוננות ללכת במדבר, לעבור את המדבר, להגיע מהר לארץ ישראל בכל ההופעה השלמה. אנחנו חוזרים אל הפסוק הראשון. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. ראשית כל, במדבר, מדבר סיני. דורש המדרש על זה, על מה עניינה של האמירה הזאת שהקדוש ברוך הוא דיבר במדבר סיני. אומר המדרש, בשלושה דברים ניתנה תורה, באש ובמים ובמדבר. באש שנאמר, ועל סיני ישן כולו מפני אשר ירד עליו השם, אשר ירד עליו השם באש, והיה לשנו כאשן הכבשם, ויחרד כל ההר מאוד. במים שנאמר, השם בצאתך מסעיר, בצאתך משדה אדום וכולי. ארץ רעשה גם שמיים, נטפו מים. במדבר שנאמר, במדבר סיני למור. כלומר, התורה ניתנה באש, במים, היה גם גשמים, אש בתוך המים, ובמקום במדבר. ולמה ניתנה בשלושה דברים אלו? לומר לך, מה הדברים הללו חינם לכל באי עולם? אף תורה חינם לכל באי עולם. שנאמר, אוי כל צמא לכו למים, ואשר אין לו כסף, לכו שברו ואיכלו, ולכו שברו בלו כסף ולו מחיר יין וחלב. אם כן, התורה ניתנה במדבר, באש, במים, במדבר. והמדרש דורש מפני שכולם בחינם. התורה היא ניתנה לכל באי עולם. היא לא ניתנה אין אפוטרופסות על התורה. אין לאף אחד מונופול על התורה. התורה ניתנה לכל באי עולם. לכאורה במבט ראשון, האם זה מעלה? אם התורה היא עליונה, היא צריכה להינתן לאנשים שיש להם את היכולת להשיג אותה. כן, הרב אומר שהפילוסופיה היא אריסטוקרטית. רק חכמים, בעלי כישרונות, בעלי תכונות מיוחד, יודעים, אנשים שיודעים להתפלסף, רק הם יכולים ללמוד פילוסופיה. אבל האמונה היא לא אריסטוקרטית. האמונה היא מתפשטת לכל המדרגות. והרב, ביור דברי הרב, שזה מעלתה של האמונה כמובן, זה חסרונה של הפילוסופיה, שהפילוסופיה היא מוגבלת, היא לא ניתנת לכולם, היא מצומצמת. זה לא מעלה, מה שהיא מיוחדת רק לחכמים. התורה, האמונה היא מופשטת, והיא כל כך עליונה, שהיא מתפשטת אפילו למקומות הדקים ביותר, הצרים ביותר, אפילו לסכלים הקצרים ביותר, זה מעלתה של האמונה, שהיא היא, היא, היא לא מוגבלת, אין לה גודל מסוים שהיא צריכה כלי מסוים, היא בלתי מוגבלת, היא מתפשטת לכל המקומות, חודרת לכל המקומות, בכל מקום שיש מקום גדול שיכול לקלוט אותה, קולט אותה בגדול, מי שיכול בקטן, בקטן, אבל כל פנים מבחינתה היא מופשטת ומתפשטת לכל. התורה ניתנה לכל באי עולם, היא משפיעה על כל העולם. לא יכול להיות מקום שלא יהיה מקבל אורה של תורה. כל קיומו של העולם הוא תלוי בתורה. ולכן התורה מדבר. הפקר. כל אחד, כל מי שרוצה לבוא ליטול את התורה, תורה מונחת בקרן זווית, כל אחד יכול ליטול את התורה. אבל אומר המדרש עוד דבר. במדבר סיני, למה במדבר סיני? אלא כל מי שאינו עושה עצמו הפקר כמדבר, אינו יכול לקנות את התורה. לכך נאמר במדבר סיני. כלומר, יש עוד צד. קודם דובר על התורה, שהתורה ניתנה במדבר שהיא כמדבר. אבל גם הקונה את התורה צריך לעשות את עצמו כמדבר. להפקיר את עצמו. כמו מדבר שלא שייך לאף אחד. כלומר, שלא יהיה לו שום רצונות אישיים, שום חפצים אישיים, שום שאיפות אישיות שמצמצמות את האפשרויות שלו להיות מקבל את התורה. הוא צריך לעשות את עצמו הפקר, כולו פתוח, כולו מוכן לקבל את התורה. זה, ואז אדם יכול לזכות בתורה. אבל היא לא מוגבלת, כל אחד יכול לזכות, רק צריך אתה להתאים את עצמך ולעשות את ולהיות מוכן לקבלתה של התורה. התורה ניתנה באש, במים, במדבר. באש, במים ובמדבר. אלה תכונות, האש היא כוח, בירה, המים. אולי מבטאים את מידת האהבה, האש את מידת הגבורה. התורה ניתנה בכל המידות. כלומר, כדי לזכות בתורה, צריך אדם להיות שלם במידותיו. אם אדם יש לו מידה אחת, הוא בעל חסד, אין לו את מידת הגבורה, קליטתו את התורה היא חד צדדית. הכל לא בהחלטיות, לא בגבולות. מידת חסד מופרזת היא לא מידה בריאה. לכל דבר צריך להיות את הגבולות שלו. גם גבורה צריכה להיות מידה מוגבלת, ועניינה היא להיות מוגבלת. שתיהן ביחד הן משלימות. כשאדם, התורה היא צריכה, כאש בוערת, עוצמות עצומות מיוחדות במינם, בחיבור פנימי, כן. והמדבר. יש בחינה אחת של המדבר הפקר, ואנחנו נעמיק את הבחינה הזאת. כלומר, בחינה של ענווה, של התבטלות. המדרש אומר עוד דבר בעניין המדבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני, זה שאמר, הדור אתם ראו, דבר השם, המדבר הייתי לישראל, עם ארץ מאפליה. הקדוש ברוך הוא אומר, המדבר הייתי לישראל, עם ארץ מאפליה, וכו'. משל לנשיא, שנכנס למדינה, וראו אותו בני המדינה וברחו. נכנס לשנייה, ברחו מלפניו. נכנס לעיר אחת חריבה, ראו אותו, התחילו מקלסים אותו. אמר הנשיא, זו העיר טובה היא מכל המדינות, כאן אני בונה לי אכסניה, ובכאן אני דר. כך כשבא הקדוש ברוך הוא לים, ברח מפניו, שנאמר, הים רעב הינוס. נגלה על הר סיני, ברחו, שנאמר, הערים רקדו כלים. בא למדבר חרבה, כי קיבלה אותו וקילסה אותו, שנאמר יישו מדבר וערב. אמר הקדוש ברוך הוא, זה המדבר טוב מכל המדינות, כאן אני בונה לי אחסני. ירד לתוכה והתחילו הכל שמחים שהקדוש ברוך הוא ירד לתוכו, שנאמר יישו מדבר וצייה, תגיע לערבה ותפרח כחבצלת. מה מתכוון המדרש לומר לנו? הקדוש ברוך הוא בא לים, הים בורח. הים, אי אפשר לבנות עליו בית. הוא לא מוצק. הערים, מה החיסרון של הערים? ומה, אולי כאן המדרש מתכוון, הנשיא, המלך שצריך לבנות לעצמו את מקום מושבו, הוא צריך שלא יהיה שם שום הפרעה שמפריעה למציאותו, להתיישבות שלו שם. הרים יש בהם גאווה, הם תופסים מקום, הם לא מאפשרים לאחרים להיכנס. הים, אולי זה תאווה, איזה הים רב הינוס, הערים הם יש בהם מבחינה של גאווה. המדבר הוא ענווה, בטל. מצד אחד הוא מוצק, אפשר לבנות עליו, אין בו שום דבר שהוא בטל לגבי, אין בו שום מציאות שהיא מצמצמת את ההופעה שאפשר להופיע עליו, וכאן עניינה של התורה להופיע. כאן הקדוש ברוך הוא מופיע. זהו, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. אבל יש כאן, כפשר אנחנו רואים, גם במדבר סיני וגם באוהל מועד. כלומר, שני המקומות האלה נזכרים, זה אותו מקום, אבל שני השמות, יש כאן מדבר סיני ואוהל מועד, יש כאן איזה בחינה של מתן תורה ושל המשכן. אנחנו היום קראנו, בכל אופן זה היה יום שבו אומרים את פרק ה' בפרקי אבות. ובסיום פרק ה', יש בזה יוסעות, אם זה ממש בסיום או קצת לפני כן, יש פתאום באמצע המשנה, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. ואת האמירה הזאת, התפילה הזאת, אנחנו כמובן אומרים אותה בסיום כל תפילה ותפילה, כל תפילת 18, יהי רצון שבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. הר סיני בחינה של התורה, המשכן בחינה של המקדש. פסוק כאן מזכיר את שניהם ביחד, במדבר סיני, באוהל מועד. ועל המשנה הזאת בפרקי אבות המהר"ל מפרש שהתורה זה המוח, בית המקדש זה הלב, שניהם עיקר, עיקר הקיום של האדם, של העולם. הלב של העולם זה המקדש, והתורה היא המוח של העולם. בית המקדש קדושה של העולם הזה, התורה עליונה מופשטת, המוח, רוחנית. ויש קשר בין, כמובן, בין התורה ובין המקדש. שניהם ההופעה האלוקית כאן יותר בצורה ממשית, בצורה של מקום, בניין, הורדוס, שהוא קיבע אורו של עולם, שהוא הרג את תלמידי חכמים, ורצה לתקן את המעוות הנורא הזה שהוא עשה, אז הוא בא לשאול מה לעשות, ונאמר לו, כי ביטה אורו של עולם, אז תעסוק בבניין מאורו של, של עולם זה בניין בית המקדש. שניהם מאורו של עולם. בית המקדש הוא נותן חיים לעולם. הוא במרכז כמו הלב, שהוא במרכז הגוף. הוא מחיה את כל הגוף, נותן את הקיום הממשי של כל הגוף. כך בית המקדש באמצע ארץ ישראל, ארץ ישראל באמצע העולם, והוא מחיה. והמדרש אומר, אמר רבי בר טוביה, אמר רב, לא נקרא שמו יער, למה נקרא שמו יער? לכתיב יער הלבנון, כלומר, למה בית המקדש נקרא בשם יער? מה יער מלבלב, אף בית המקדש מלבלב. ואמר רב הושעיה, בשעה שבנה שלמה בית המקדש, נטע בו כל מיני מגדים. כל מיני מגדים של זהב, והיו מוצאים פירותיהם בזמנם, וכיוון שרוח מנשבת בהם, היו נושרים את פירותיהם, וכו'. ומהם פרנסה לכהנים. כלומר, זה היה עץ של זהב, והיו לו תפוחי זהב, לא תפוזים, תפוחים מזהב. גדלו על העץ, גדלו, בשלו, נפלו. אחר כך היו נותנים את זה לכהנים, יהיה פרנסתם של כהנים. הדומם הזה, הזהב הזה, בבית המקדש, הוא צמח. לכן הוא נקרא בית המקדש יער, שיער מלבלב. אז גם בבית המקדש העצים מזהב שעשה שלמה, גם כן היו מלבלבים. כיוון שנכנסו גויים להיכל יבש, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו. מלבלב, לב לב. הלב הוא חי, והעץ שהוא מלבלב יש בו חיות, יש בו צמיחה, יש בו קיום. בית המקדש זה מקור החיות של העולם, מכאן מקור החיות. בית המקדש ממשיך חיים לכל המציאות, ו וממילא בבית המקדש אפילו הדומם מקבל חיות, מתחיל לצמוח, לפרוח, והעצים, עצי הזהב שם נותנים פירות. זה העניינו של בית המקדש. לב מבטא את את החיות שמקור החיים של כל המציאות. וחז"ל אומרים לנו, מי שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. אם אין מקדש, נשאר לנו תורה. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. למה דלת אמות של הלכה? הלכה, מפני שבית המקדש הוא מאחד את כל ישראל, הוא המקור, כמו שאמרנו, מקור החיים, הכל קשורים במקור החיים, וממילא הוא בעצם מאחד את כולם ביחד. בית המקדש, המקום שכל ישראל באים אליו, שכל ישראל פונים אליו, וממילא הוא יוצר את האחדות בישראל. התורה גם כן, יש בה הרבה גוונים, 70 פנים לתורה, אבל הלכה היא הלכה אחת. וכל ישראל חייבים לשמור את ההלכה הזו, את ההלכה. נמצא שההלכה היא מאחדת את כולם התנהגות אחת, משותפת, שכל ישראל ביחד. זה מה שבעצם המדרש אומר, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו מה שמאחד את העולם, כלומר, אלא דלת אמות של הלכה. הלכה היא המקיימת את העולם, ההופעה של ריבונו שלם, הוא מקור המציאות, איפה מופיע מקור המציאות בעולם, שיש בית המקדש כביכול השכינה שם שורה, שאין בית המקדש ההופעה האלוקית המאחדת, שהיה מקור של הכל, זה התורה. והתורה, זה המרכז של התורה, הדלת אמות של הלכה, שזה הלב של התורה, שגם לתורה יש מרכז. על כן אנחנו אומרים, ככה הסדר של האמירה שלנו, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. תמיד שניהם ביחד. זה הלב וזה המוח. ואנחנו נמצאים יום אחד לפני יום ירושלים, שבו זכינו שהקדוש ברוך הוא החזיר אותנו למקום בית המקדש, להר הבית, לירושלים, אל הכותל המערבי. שלב של התקרבות גדולה מאוד שהקדוש ברוך הוא קירב אותנו אליו. חז"ל אומרים שחומות חוסמות את התפילה, ננעלו שערי תפילה. משחרר בית המקדש, ננעלו שערי תפילה. כאילו חומות מקיפות את מקום שכינתו של ריבונו של עולם, ואין אפשר לחדור דרכם. וברוך השם, בהתחלה היו החומות סביב ארץ ישראל. גם חומה סביב ירושלים. חומה סביב להר הבית. חומות רוחניות, אבל חוסמות. וישראל היו צריכים להתפלל בחוץ לארץ, בימי הגלות, היו צריכים לזעוק בקולי קולות, והתפילה לא נשמע. ננעלו שערי תפילה. גם כי אזק ואשבע, סתם תפילתי. הקדוש ברוך הוא כאילו לא מקשיב לתפילתנו. ואף על פי כן אנחנו שפכנו שיח והתפללנו וביקשנו והתחננו, אבל שערי דמעות לא ננעלו. שפכנו דמעות לפני ריבונו של עולם. וגם כשנאמר שהשערים ננעלו, הכוונה היא שהם ננעלו, אבל אם אתה צועק בקולי קולי קולות, משהו כבר נשמע בפנים. אבל צריך מאמץ כפל כפליים כדי שהקול יישמע בפנים. וביום העצמאות נשברו החומות של ארץ ישראל. לא היה אפשרות להיכנס לארץ ישראל בפועל. והתפילות ממילא, זה אחד מבטא את השני. כניסה לארץ ישראל חסומה, חסומה פעם באופן נפשי, רוחני, חסומה באופן כזה שלא נותנים פשוט להיכנס. ומיום העצמאות נשתחררה ארץ ישראל מאולגויים, וכל היהודים יכולים להיכנס. זה אומר שבעצם נפלה החומה גם מבחינת התפילות. ויכולנו עכשיו להתפלל והתפילות יותר נשמעות. אבל חומה סביב ירושלים. לא היינו יכולים להתקרב לירושלים, ירושלים העתיקה. לא יכולנו להיכנס בין החומות, כפשוטם. בין החומות, שזה חומות ממשיות וחומות רוחניות שבחסמו. בא אחר כך, אחרי 19 שנים, מאז הקמת המדינה, מלחמת ששת הימים, וברוך השם הקדוש ברוך הוא החזיר אותנו לירושלים. הגענו עד חומת הר הבית. אנחנו יכולים גם באופן מסיבות שונות גם להיכנס לשם, אבל לא יכולים באופן רוחני. אנחנו עוד לא טהורים. אנחנו לא יכולים להיכנס בפועל, וגם זה ביטוי לתפילה שהיא לא, שיש עדיין חומה שעוצרת. אבל אנחנו הרבה יותר קרובים, ואנחנו יכולים לצעוק, והקול עכשיו נשמע הרבה יותר חזק ממה שהיינו רחוקים מחוץ לירושלים, ומה שהיינו רחוקים מחוץ לארץ ישראל. ויש להודות על המדרגה הזאת שאנחנו הגענו אליה, ברוך השם. להודות לריבונו של עולם על כל הטוב שהטיב אותנו, קירב אותנו. ולהתפלל. להתפלל לריבונו של עולם. והדברים הם קשורים יחד. אורה של תורה והופעת קדושת בית המקדש הם תלויים זה בזה. בלי בית המקדש גם השגת התורה היא מוגבלת. רק דלת אמות של הלכה. לא 2,000 אמה שאפשר ללכת. דלת אמות של הלכה. התורה מופיעה גם כן באופן מצומצם, מוגבל. יבנה בית המקדש, גם הופעת התורה תהיה אחרת לגמרי, ההשגות אחרות לגמרי. ועל זה תפילתנו. אנחנו קרובים ליום ירושלים, ואחרי זה קרובים, מתקרבים לחג מתן תורה, להר סיני. הדברים הם נמשכים אחד אחר השני. אז אנחנו מתפללים מריבונו של עולם, אבל אולי לפני אני רוצה להגיד, עברו עלינו שלושה שבועות של הזמן הזה מאוד מוצלחים. היה לימוד ממש מצוין. אנחנו צריכים, בהתחלת הזמן אמרת, אינני יודע כמה זמן יש לנו להיות פנויים ושקודים על התורה, שלא נהיה תרודים. גם עכשיו אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל היה לנו שלושה שבועות והימים מתקרבים לחג מתן תורה. אנחנו צריכים לדעת שגם אם נהיה עסוקים בדברים אחרים, אסור לנו שהתורה, שהלימוד ייפגם. אנחנו צריכים לאמץ לנו עכשיו כוח כזה של לימוד ושל שקידה, שגם אם יהיה צורך לצאת לפעילות, לעשות דברים, להקריב קצת, שזה יהיה תוך שייכות לתורה. לא לעזוב, לא פתאום לשכוח ועסוק בחוויות ובזה, וככה וככה, והשוטר עשה ככה וכו' וכו'. אלא בכל מקום להיות בדלת אמות של הלכה. זה מאוד חשוב, זה לא כל כך קל. אבל אם זה לא יהיה, אז אנחנו לא השגנו את המטרה. אם אנחנו נעסוק בדברים אחרים ותיפגע התורה, אנחנו חייבים להתאמץ התאמצות עצומה. ולכן השבוע הזה שבא עלינו טובה, לקראת חג השבועות, נעשה עוד מאמץ כפול להרבות שקידה והתמדה ודביקות וקישור לאורה של תורה. ואנחנו נתאמץ והשם יעזור לנו, וגם זה משפיע, זה גם פועל. לא רק גם, זה עיקר הפעולה שזה פועל כאן. יש מקום גם לעוד פעולות, אבל הדבר היותר פועל בעולם זה התורה, זה לימודה של תורה. שתהיה מתוך דביקות ומתוך אמונה. אז עכשיו אנחנו יכולים כבר לחזור לתפילה, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.